שלום, שלום, ברוך שובך.
אהלן וסהלן, אהלן ביקום.
ביקום.
כן.
אך, כל המסעדנים עכשיו.
אה, ביקום.
שלום, אז וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני אלעד יצחק יעל, איזה כיף.
כיף לחזור, אמנם במרוחק עדיין, אבל כיף מאוד לחזור, שלומך.
שלומי, תקין, ואתה?
טוב, תודה. נראה לי בואו נקדם עניינים. בואו תריץ כללים, נריץ חסות, נעשה מה שעושים תמיד בהתחלה.
חוקים ומצוות. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. יעקב, בוא תספר להם בקצרה מי משלם על הפרק הזה.
פנדה.
אוקיי. עכשיו קצת יותר, קצת פחות בקצרה.
בסדר. פנדה, חלומות נעים. אוקיי, לא, סתם. אבל כמובן חברינו היקרים בקונגלומרט השינה פנדה, אבל הפעם בוא לא נדבר על שינה. בוא נדבר על לאונג'ינג, מה שנקרא. על לקייף בסלון, הייתי אומר.
אה, אוקיי.
למה חברינו בפנדה יצאו עם ליין חדש של מוצרי לאונג'ינג כיפים, ושיעשו יותר טוב.
יותר טוב מטוב.
יותר טוב, זה מה שהם עושים. אתם רוצים שיהיה יותר טוב? הנה מוצרים שיעשו יותר טוב. יש ספות חדשות, אוקיי? יש גם ספה דו-מושבית ויש גם ספה תלת-מושבית עם עיצוב בלוק יוקרתי, אחלה סטייל, וכמובן, במיוחד לאנשים כמונו עם בעלי חיים ואו ילדים, אפשר להסיר את הכיסויים ולחבס.
מגניב.
תענוג. מעבר לזה... פופים, אבל לא אתה יודע, פוף בד בשקל כמו שהיה לנו פעם. פופים גדולים, כיפיים ממש, מילוי ויסקו נעים, כיסוי בד בחמישה צבעים שונים, אחלה לוק, יש גם אופציה אפילו של בנוסף לפוף לקחת מין הדום פוף קטן כזה שעומד לידו, נראה מגניב.
פופון.
פופון. נראה מגניב ממש, באמת, זה גם סופר נוח לרביצה, ממש שדרוג. לחוויית הלאונג' והסטלבט, כמובן פנדה, אספקה מהירה, כמובן משלוח חינם לכל רחבי הארץ, וכמובן עד 30 לילות ניסיון למוצרים האלה, שזה אדיר. תשכבו חודש על פוף, תגידו אם כיף לכם או לא.
חודש שלם, בלי לזוז.
כן, בלי.
לא אוכל, לא פיפי, כלום.
רק פוף. כל מה שאתה... מרגיש לי כמו היפנוטוד כזה, רק פוף. קיצר, כל מה שצריך לעשות זה כמובן להיכנס לאתר פנדה ZZZ.co.il, בחוש שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. יש כרגע הנחה על כל האתר עם קוד קופון YESH15, זה קוד כללי להכל, אבל ספציפית, ספות ופופים, יש 20, ל-20% ההנחה, YESH20, יש 20. אז לכו על זה, נראה לי ממש מגניב עם הווייב החדש הזה. קיצר, פנדה, חלומות נעימים.
אתה ממש מגניב, יעקב, בוא נצא לדרך. קורה.
טוב, תודה. אני רוצה לדווח לך שאמש זכיתי עם חבריי דניס ומייק בטורניר רוקט ליג.
דניס ומייק, כמובן.
כן, חבריי היקרים שלא מאזינים, כי הם בגרמניה והולנד בהתאמה.
ולא מבינים עברית.
נכון. הם יודעים כמה מילים, ואני מניח שאתה... כן, בדיוק. הם יודעים כמה מילים, אבל... כן, אז זכינו בטורניר רוקט ליג בדרגת צ'מפיון.
או, בשבילי אתה תמיד היית צ'מפיון, יעקב.
שזה נשמע מצוין עד שאתה יודע שיש גם דרגות כמו גרנד צ'מפיון וסופרסוניק לג'נד וכל מיני
כאלה. זה כמו, הבונים החופשיים כזה. פחות או יותר.
Pretty much.
יפה, סחטן עליכם. אני לא זכיתי בשום דבר. אני יכול להגיד לך את זה, אבל...
תראה, איזה יופי של משפחה יש לך. בנות.
כן.
אשת חיל.
מי ימצא?
כלבה שמנה.
או, מאוד, היום סוף סוף, אחרי שדחיתי את התור איזה 5 פעמים בלי להגזים, סוף סוף, היא הלכה לווטרינר וקיבלה זריקה, זה כל מה שהיית צריכה.
זה כל העניין.
זריקת עידוד. מונה כזה, את כלבה טובה.
מי טובה?
כן. אגב, אפרופו כלבה טובה, הסרט שומרי הגלקסיה 3, בלי ספוילרים, יש דמות של כלבה ממש טובה.
אוקיי.
ממליץ, ממליץ לכל מי ש...
יותר טובה מהכלב באפ?
אני לא זוכר.
הכלב באפ הוא אחת מהדמויות הקולנועיות האהובות עליי.
אבל היא כלבה ממש טובה, וזה גם, יש אישו האם היא כלבה טובה או לא. יש כזה דיון על זה.
אוקיי.
יש כאלה שגורסים בהתחלה שלא. לא משנה, בכל מקרה, סרט מומלץ, אני אהבתי מאוד. מי שאוהב מרוול חייב כבר, בטח כבר ראה את זה, אבל חייב לראות.
מעניין מאוד. אוקיי, סבבה, ייבדק. טוב, אז מה, אתה רוצה שנתקדם?
כן.
אוקיי, אז מוסיקה בבקשה. תודה רבה.
כן, רוב תודות. אני שומע אצלך ברקע, בטח לא שומעים את זה במיקרופון, אבל אני אשתף את המאזינים, קצת ציפורים, ממש כאילו אתה באחו כזה.
תשמע, יש פה, אני עוד לא בדקתי את זה, אבל ביומיים שלושה האחרונים, יש רעש תרנגולי כלשהו, שהתחיל לבקוע מהסביבה, פתאום.
אתה אומר שהרעש הזה בקע?
ממש ככה, תודה רבה. אז אני ממש חייב לבדוק את העניין הזה.
אולי תראה שם את נטע ברזילי בחוץ כזה מסתובב.
שלום, בק בק בק. בק
בק. יכול להיות. ככה היא נשמעת. ככה היא בדיוק נשמעת. שלום, בק בק. אחד אחד.
זה כמו, אני חושב שעשינו פעם את הדיון הזה, שזה כמו חיקויים של ילדים, שכאילו, ילדים שלא יודעים לעשות חיקויים, אז תמיד פשוט אומרים את השם של של מושא החיקוי, וככה אתה יודע את מי מחכים, כזה, היי, היי, אני אריק שרון, היי.
כן, בדיוק כזה, היי, אני אריק שרון. יאללה, אז בוא קח אותנו לעולם שכולו הרפתקאות ולא יודע, בדרך כלל מוות לא צפוי, או כן צפוי, או...
מישהו מת.
הורים כאלה מצטיינים, ילדות תקינה, רעיונות נועזים בצורה בלתי רגילה, כאלה.
אני מבין שאתה מאזין. אוקיי, סבבה, אז בוא נצא לדרך.
Okay.
אפרם ליון.
אפרם?
יענו אפריים.
כן.
אפרם ליון נולד בשנת 1767 בוודסטוק, קונטיקט.
אני אוהב את קונטיקט.
עכשיו, לא הרבה ידוע על שנותיו המוקדמות של אפרם, פרט לזה שאיפשהו לקראת גיל 30, הוא עבר לגור בעיירה סמוכה שנקראת איסטפורד.
אוקיי.
איסטפורד, קונטיקט, לא רחוק מהעיר הגדולה ניו לונדון, קונטיקט.
כן.
וגם לא רחוק מהעיירה לבנון, קונטיקט.
אני מת על זה.
אני מתחיל פשוט לחפש את זה בסיפור בשבילך, שתדע.
כן.
קיצר, איסטפורד הייתה באותו הזמן העיירה קטנה של כמה מאות תושבים, עד היום זו העיירה קטנה, היום חיים שם בערך 2,000, כאילו מצומצם מאוד. זמן לא רב לאחר המעבר, לאיסטפורד, אפרם בן ה-30 התחתן עם אישה מקומית בשם ג'רושה.
מה זה?
ירושה.
כן.
אז עכשיו קוראים לה ג'רושה ליון.
מדהים. בדיוק ליום ג'רושלים הבאת לנו את זה.
Oh, it's true, it's true. אגב, היא הייתה צעירה ממנו בעשר שנים. הם הקימו חווה חקלאית והקימו את הדבר הזה וחיו שם ביחד, ככל הנראה בלי ילדים.
אוקיי.
Okay. עכשיו, החווה של אפרם וג'רושה ליון הייתה די מוצלחת, הם גידלו בעיקר תפוחים ובקר.
בקר?
זה הדברים העיקריים שהם מתעסקים בהם. באיזשהו שלב, אפרם, מרוב שהחווה הייתה מוצלחת, הוא הפסיק לעבוד בעצמו, לעבוד את האדמה בעצמו, ואתה יודע, נתן לעבדים שלו לעשות הכל, כי...
כי יש לך עבדים, אז למה לא?
עכשיו, אפרם ניהל את החווה מלמעלה, והוא עסק בעיקר במכירת הסחורה שלו לכל מיני ספקים ולשווקים המקומיים בסביבה. כאילו, הוא כזה משווק את העניינים החוצה, והאנשים שלו עובדים בחווה עצמה.
My people.
עכשיו, בגלל שהיה לו הרבה זמן פנוי, אז הוא פנה לדברים שהוא הכי אוהב, שזה סיידר, ברנדי תפוחים, וויסקי, רום.
חשבתי שאתה אומר סייבר, ואני כזה, רגע, באיזה שנה הסיפור הזה מתקיים?
כן, כן, אנחנו מדברים על ההקמה של צ'ק פוינט בתחילת המאה ה-19.
תכף הוא יפגוש את גיל שווייט, והכל יקרה משם.
כן. עכשיו, אפרם היה ככל הנראה השתיין הכי גדול באזור. הוא נהג לשבת עם אנשים בפאבים המקומיים, ולהזמין אנשים לתחרות שתייה. כזה, בוא נראה מי נשאר אחרון.
נייס.
פשוט נותן צ'לנג' וכאילו... ומי שמפסיד צריך לשלם על מי שניצח בתחרות. והוא כאילו פשוט היה מנצח. זה...
כן, זה מסוג התחרות שעדיף לך, כן, עדיף שממש תדע מה אתה עושה.
כן, אז כאילו, יש כל מיני סיפורים על אנשים שהוא ניצח פעם אחת, פעמיים, סיפרו לכל החברים שלהם וכזה, אנשים היו נכנסים לפאב, וברגע שהוא נכנס, משלמים חשבון והולכים. כי הם לא רוצים להיות שם איתו. עכשיו, זהו, היה הולך באמת לפאבים בסביבה בערבים, אבל במהלך היום זה לא שהוא... לא שהיה לו משהו אחר לעשות, אז במהלך היום הוא היה בעיקר יושב במרפסת שלו, עם קנקן גדול של סיידר לרגליו, וכוס גדולה ביד, שהוא תמיד הקפיד למלא.
יפה, איש מסודר.
עכשיו, הכומר המקומי נהג לנזוף באפרם, שהוא לא מתנהג בהתאם לערכי הנצרות. ואנשים, אתה יודע, באותה תקופה... זה כאילו ההתחלה של תנועת ההתנזרות מאלכוהול שהתחילה להיות פופולרית מאוחר יותר.
שעסקנו בה.
כן, הפרק הקודם שלנו בעצם, וכאילו באמת הגעתי לסיפור הזה במהלך התחקיר שלי לפרק הקודם.
מה שנקרא, תשחיזו את הגרזנים שלכן, ladies.
כן, אז זה קצת לפני התקופה של קרי איי ניישן, אבל כן, אנשים מתנועת ההתנזרות, כאילו, כל הזמן היו כזה, עוצרים ליד הבית שלו, עוצרים מול המרפסת, וכזה מנסים לשכנע אותו להפסיק לשתות.
כן.
בבוקר אחד של יום ראשון, באמצע שנת 1820, יענו, הוא כבר בן 53, אפרם ישב כרגיל במרפסת שלו עם סיידר. הוא מאוד אהב לשבת במרפסת ולהסתכל על כל המקומיים הולכים לכנסייה. לא יודע, בוקר יום ראשון, כולם הולכים לכנסייה, והוא יושב שם, מסתכל עליהם, שוטה וצוחק.
מבסוט מהחיים.
וכולם היו עוברים לידו וכזה מצקצקים, או עוצרים להסביר לו שהוא כופר.
שהוא לא הולך בדרכו של האל.
הוא ממש שוטה העיר, אבל גם בטט וגם בטף, כזה.
בהחלט.
עכשיו, ג'רושה, זוגתו, יצאה מהבית, והיא רגע לפני שהיא כזה הולכת לדרכה, היא נעצרה לרגע מול אפרם, זרקה לו מבט זועף, והמשיכה לדרכה לכנסייה, ואפרם צעק לה, תבלי בכנסייה, רושי, ותודיעי לי אם הכומר מדבר עליי.
מה? מה? אוקיי.
עכשיו, ג'רושה הסתובבה לרגע, והיא עשתה לו כזה, כזה.
עשתה לו גרמפס.
והמשיכה לדרכה. אבל בין כל העוברים ושווים שהיו כועסים עליו, אפרם מדי פעם היה מבחין באנשים שדווקא הביאו רגש אחר.
איזה?
שהם היו מקנים בו. נותנים לו מבט כזה שלא, אני לא מאמין שאני צריך ללכת לכנסייה בזמן שאתה חי את החיים על המרפסת שלך עם הסיידר.
מעניין, מעניין, אוקיי.
מדי פעם הם היו עוצרים מולו, זה בעיקר כאילו גברים מקומיים שהיו עוצרים מולו, מברכים אותו לשלום, שואלים לשלומו, ואפרם סיפר, הייתה להם מעין אגמומיות בעיניים. השפתיים שלהם היו יבשות והם הרטיבו אותן עם הלשון. ידעתי בדיוק מה הם רוצים. היו גברים רבים שהסכימו איתי שסיידר וברנדי תפוחים הם מתנות שראויות להוקרת תודה, ושגבר צריך להודות לאל הטוב אם יש לו את היכולת לעמוד בגבורה, בשתייה ממושכת, וליהנות מאותן המתנות.
יפה, פילוסוף. פילוסוף אלכוהול.
כאילו בגלל של אתם הולכים לכנסייה וזה, אבל בואו, יש דברים טובים שצריך ליהנות מהם ולהודות עליהם גם. כאילו, הדת זה לא רק רע וכולכם תמותו אם לא תחתאו, אלוהים עשה גם דברים טובים. זו הגישה שלו. אז אפרם היה משוכנע שיש עוד רבים אחרים שמעדיפים לשבת ולשתות במקום ללכת לכנסייה, ושבעצם הדבר היחיד שעוצר אותם זה הנורמות החברתיות. אז הוא ישב במרפסת שלו וחשב, ואז הגיע לו רעיון מדהים. אם הכנסייה היא משהו שמונע מאנשים הנאה, אז למה לא להקים כנסייה חדשה שבה יהיה ניתן להודות לאל על הדברים הטובים בחיים?
אני ברגע שאמרת שאנשים הסתקרנו, הבנתי שזה הולך לשם. שם כזה, בוא ניתן לכם וליהנות מכל העולמות.
כן. אז אפרם רץ הביתה כדי למלא את קנקן הסיידר הריק שלו, ועל הדרך הוא לקח מחברת גדולה ועט, כאילו לא עט, אתה יודע, קולמוס.
קולמוס.
דיו וקולמוס.
כן.
אז הוא לקח מחברת ו... כלי כתיבה, והוא התחיל לעבוד על הכנסייה החדשה שלו. הוא קרא לזה כנסיית בקחוס.
בקחוס?
כן, בקחוס זה... יש את האל היווני דיוניסוס, שהוא האל היין בין השאר, כאילו אל שכאילו אחראי על כל מיני דברים, אבל יין זה ביניהם, ובקחוס זה כאילו המקבילה שלו מהמיתולוגיה הרומית, בעצם.
אוקיי.
אז הוא קרא לכנסייה על שם האל שאחראי על יין. שזה יפה. אפרם הכריז על עצמו בתור הכהן הגדול של הכנסייה, ובתור הכהן הגדול יש לו גם אחריות גדולה, שהיא חלק גדול מהתפקיד כמובן.
שזה?
להשתכר מאוד.
יפה.
הוא הגדיר את זה בתור, כאילו, שתייה למחביר במירב ימות השנה, ובחמישה ימים לפחות בכל שנה, לשתות עד אובדן חושים.
ראוי, מטרה ראויה.
שמע, זה חלק מהתפקיד, אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות את זה.
שמע, גם אצלנו ביהדות יש עד לא ידע.
נכון. אבל זה רק יום אחד. תחשוב, היה לך חמישה פורים בשנה.
תראה, בפסח אתה שותת ארבע כוסיות.
כוסיות?
או כוסות, או ארבע כוסות זה אמור להיות בעצם.
אוקיי.
אתה מסב לשמאל כשאתה שותה.
נכון, אוקיי, בוודאי.
ברור, אז זה גם. עוד ערב שאתה משתכר בו בדוק.
אז שניים, אוקיי.
מה עוד? מתי עוד שותים? לא יודע, בכל הרגלים נראה לי שותים. לא? לא יודע, לא הייתי חזק בתנך.
אני פשוט מדמיין חמישה פורים בשנה, וזה מרגיש לי כמו כל כך הרבה כסף על תחפושות. זווה. בכל מקרה... איפה הוא מתחיל לעבוד על הדבר הזה, והוא נתקל בבעיה. הוא ידע שיש לא מעט אנשים, בעיקר גברים, הוא קרא לזה, כי מן הסתם, מי יכול ליהנות בתקופה הזאת? רק גברים יכולים ליהנות.
נכון.
אז הוא ידע שיש הרבה גברים שישמחו להצטרף לכנסייה החדשה, אבל שהם בחיים לא יעזו להגיד את זה בפומבי, כי כאילו, איך אתה תלך נגד הדת והכנסייה בתקופה הזאת? הוא אומר שכאילו בהחלט היו שתיינים טובים בסביבה, אבל הכומר המקומי ובנות הזוג של אותם הגברים בעצם לא ייתנו להם לעשות את זה בקלות ולעזוב. אז אפרם החליט על כאילו הוא יצר לעצמו מין לופהול כזה לעניין.
כן.
הוא החליט שהוא יהיה אחראי בעצמו על צירוף המאמינים החדשים ועל מינוי בעלי התפקידים שמתחתיו. בעצם אף אחד לא צריך להצטרף באופן אקטיבי, מספיק שאפרם רואה אותך שותה הרבה, הוא פשוט כותב אותך ברשימה, ואתה חלק מהכנסייה עכשיו. אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה או לא.
אוקיי. אתה משלנו עכשיו.
כן. זו גישה מדהימה, כאילו, דת. דמיין שזה היה קורה היום עם אחת הדתות הגדולות, כזה נוצרים באים לפה וכזה, כן, אדוני, אתה נוצרי עכשיו. כן, זה כתוב לי פה.
אה, כן, ככה? אז אתה יודע מה? עכשיו אתה יהודי. בהצלחה עם זה.
אז ככה זה עובד אצלו בכנסיית בקחוס. והוא כאילו, הוא אומר, אם אני מחליט שאתה בפנים, אז אתה בפנים. ואם אתה בפנים, אפרום כבר ידאג לזה שאתה תמלא את חובותיך לכנסייה.
מה זה, מה הם חובותיו?
נחש.
לשתות.
לשתות הרבה. הוא פשוט ידאג שאתה תעשה את זה מספיק.
אתה תשתקר.
עכשיו, אפרם באמת ניהל רשימה גדולה ומסודרת של כל חברי הכנסייה, שהוא כל הזמן הרחיב, הוא היה כזה יוצא לפאב, רואה אנשים שותים, כותף אותם במחברת שלו, והוא שמר את הרשימה הזאת בסוד מכולם, חוץ מכמה בעלי תפקידים נוספים שהוכיחו את הנאמנות שלהם למטרה. ככה הוא הגדיר את זה. כנסיית בקחוס התפשטה בכל רחבי צפון מזרח קונטיקט. תוך מספר שנים, המחברת של אפרם התמלאה בשמות של למעלה מ-1,000 גברים ונשים שהפכו לחברי הכנסייה, בין אם הם יודעים או לא יודעים.
וואו. בין אם הם יודעים או לא יודעים, זה נקודה חשובה.
כן. עכשיו, לכנסייה לא היו מפגשים קבועים או מקום אחד ספציפי שהולכים אליו, כאילו לא היה מקום פיזי של כנסייה או משהו. הם פשוט היו כאילו קובעים מדי פעם, האלה שכן מעוניינים כאילו להיות חלק מזה וכל מיני בעלי תפקידים וכאלה, הם פשוט היו קובעים מדי פעם להיפגש איפשהו, שזה כאילו או לטעום איזה משקה חדש או סתם לשבת ביחד ולשתות הרבה ביחד, והם ידעו כאילו שאם הם ידברו על זה מספיק בסביבה שלהם, על המפגש הזה, אז גם אנשים שכאילו במרכאות לא רוצים להיות חלק מהכנסייה, אם הם שיקורים מספיק, שתיינים מספיק, אז הם פשוט יבואו לאירוע הזה, כי הם לא יכולים לעמוד בפניו, כאילו. פשוט היו קובעים לשבת לשתות, ואנשים היו באים, ו... או שהם היו מצטרפים בלי ידיעתם לכנסייה, או שלפעמים היו כזה משכנעים אותם, היי, זה דבר טוב, שווה לך. בוא תהיה איתנו, שותים פה הרבה.
יפה מאוד.
עכשיו, כמובן שאנשי הדת הנוצרית, לא אהבו בכלל את כל הסיפור. כמרים, מטיפים נוצרים, או סתם אזרחים לא שיקורים, כולם מחו נגד כנסיית בקחוס, וכמובן שהדיפולט זה לקרוא לזה חילול הקודש. אבל חוץ מכל התארנים האלה, היו גם אנשים שהיו רשומים בשם שלהם במחברת של אפרם, כי הם ראו אותו באיזה פאב וראו אותו כותב, אז הם הניחו שהוא כתב את השם שלהם, או שאחד מבעלי התפקידים הקטנים כזה סיפר להם, או משהו כזה, אז הם ידעו שהם רשומים במחברת, והם לא אהבו את זה בכלל. אפרם היה ניגש אליהם ברחוב לפעמים, ואומר לאנשים האלה, שלום בני, שמעתי מהעוזרים שלי שאתה מתמיד במצוות.
וואו. מדהים, איזה איש מדהים.
והם היו כאילו מוחים, הם היו צועקים עליו שהוא מלבין את פניהם ברבים, ושהם לא רוצים לחשוף בציבור את התחביב הסודי שלהם, כל מיני כאלה. היה גם סיפור עם איזה בחור שביקש מאפרם שימחקו את השם שלו מהרשימה, כי הוא רוצה להתחתן עם אישה הגונה שלא תראה את העניין בעין יפה. אז בבקשה תמחוק אותי. ואפרם סירב, אז הבן אדם כאילו התחנן בפניו למחוק את השם שלו באופן זמני ולהחזיר אותו אחרי החתונה.
זה שכונה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה מכיר את המים הזה שלחתי לך עכשיו של Do you want to join my religion?
לא מכיר את זה, אבל זה מדהים.
פשוט רואים איזה חתול עם, אני לא יודע מה זה אפילו, זה כמו חיטה או לא יודע מה.
כן, כזה לולב קטן.
What's your religion? חתול כזה, ואז I'm interested. אולי נשים את זה בפוסט.
וואו, זה מדהים. יפה מאוד. אז ממש וייב כזה. עכשיו, לפעמים זה לא היה נגמר סתם בכעס וצעקות. מדי פעם היו כאלה שהיו ממש מאיימים עליו, ודורשים ממנו, תמחק אותי מהרשימה שאני אפגע בך, כזה. אבל אפרם המשיך להתעקש, הוא היה אומר, אם אתה שותה מספיק כדי להיות חבר בכנסייה, אז אתה חבר בכנסייה, ושמך נשאר ברשומות.
יפה.
ואיכשהו גם אפרם כאילו תמיד ידע אם אתה שותה או לא, היו לו חברי כנסייה בכל מקום, ואנשים שדיווחו לו ומלשינים למיניהם. אנשים מקומיים סיפרו לחברים שלהם שזה הגיע לרמה של כאילו, גם כשהם היו לבד בבית, הם פחדו לשתות כי הם פחדו שמישהו רואה אותם מהחלון, ואז ידווח לאפרם ויכתוב אותו ברשימה.
וואו.
אז כאילו, באיזשהו מקום, הוא קצת לא משיג את המטרה שלו, אולי, בעצם אני לא יודע אם המטרה שלו זה שכולם ישתו, כן? אבל באיזשהו מקום זה כאילו, הוא גורם לאנשים לפחד מלשתות.
כן.
אז אולי הוא דווקא בעצם עוזר בטעות לחבר'ה, למתנזרים למיניהם.
עוזר למתנגדיו.
כן, יש בזה כאילו, זה מעניין העניין הזה.
תשמע, דת זה דבר מורכב, יעקב.
כן.
כן, יש הרבה פרשנויות.
כן. גם יש באמת קטע כזה של הרבה מאוד מאמינים גדולים בדתות, שהם כל כך הרדקור באמונה שלהם, שהם מרחיקים אנשים אחרים מהדת. ואני לא מדבר בהכרח על יהדות, זה קורה בכל דת, פריטי מאץ'.
זה קרה, זה יקרה, וזה ימשיך לקרות, יעקב.
אוקיי.
נכון, יש איזה משהו ששדרנים אומרים ככה, יש, זה נשמע כמו משהו שאומרים.
The best there is, the best there was, and the best there ever will be, זה...
What was was, was. שזה אגב טייק מדהים, כי זה כאילו, זה סתם להושיב את, את המילים באנגלית על כמות ההברות בעברית.
בלי שזה יהיה משפט תחבירי הגיוני.
What was was, was. כי אם הייתם תרגם את זה ישירות בצורה קלוקלת, זה יוצא, מה שהיה היה, היה.
נכון.
זה לא ככה, זה סתם יושב על העברות.
פשוט הוספנו אחד אקסטרה כדי שיסתדר במצלול.
בדיוק.
יפה. עכשיו, יום אחד, אחרי שעוד פעם איזה שיקור בסתר כזה איים על חייו של אפרם, לג'רושה ממש נמאס, אז היא לקחה את המחברת הגדולה של אפרם, וזרקה אותה אל תוך האח הבוער. ואפרם מיד יצא מהבית, והוא אסף את הכמרים הזוטרים שלו והעוזרים שלו, והם כולם התיישבו ביחד כדי לכתוב מחדש את הרשימה מהזיכרון.
נחמד מאוד. הכמרים הזוטרים. שתיינים קצת פחות גדולים.
כן, כאילו... כן, אנשים שמפסידים לו בקצת בתחרויות שלו. אז הוא התיישב איתם לכתוב מחדש את הרשימה, והוא הכריז, הדרך היחידה לעזוב את הכנסייה היא להפסיק לשתות. היה לו קטע כזה שהוא באמת, הוא היה מוחק אנשים. כאילו, אם הם כזה מפסיקים לשתות ומדברים על זה שהם לא מעוניינים להמשיך, ושהם חייבים להפסיק, וזה לא טוב וזה, אז אחרי תקופה מסוימת הוא היה מוחק אותם.
כן, יהושע, אתה בכל טרקי, אתה מוזמן לעבור לכנסייה הסיינטולוגית שם מעבר לרחוב, כי אצלנו אין דבר כזה. אני שמח לשמוע שהלך לך טוב בפגישה של AA מנויכם, אבל אצלנו אתה כבר לא רצוי.
זמן קצר לאחר מכן ג'רושה עזבה ועברה לגור במקום אחר. אפרם בסופו של דבר התחתן מחדש עם אישה מקומית בשם לואיס. אז עכשיו היא לואיס ליין.
נייס.
ממש קרוב ללואיס ליין.
ממש קרוב. אבל עדיין פחות טוב מג'רושה ליין.
ג'רושה ליין, כן, זה שם נפלא. אפרם ליין נפטר בשנת 1850 בגיל 83, שזה ממש יפה בשביל אלכוהוליסט היסטרי.
כן.
במיוחד בתקופה הזאת גם. אני ממש לא בטוח שזה נכון, אבל בגלל שזו אגדה יפה, אז האגדה מספרת שהוא מת באמצע מפגש של חברי הכנסייה, הוא כביכול הרים את הכוס לפה שלו, לחש כזה, כזה ממש מבסוט, ואז הוא צנח לרצפה ומת.
ברור שזה מה שקרה.
בטוח. עכשיו, אנשי הכנסייה ערכו משתה מאוד גדול לזכרו, שנמשך כמעט 48 שעות רצופות.
לא רע.
וכנסיית בקחוס המשיכה לפעול, אבל אחרי כמה שבועות הם כזה, שמעו, זה לא אותו דבר, אין לנו את מי שמנהיג את הדבר הזה, אף אחד לא יכול להחליף אותו, אז פשוט כמה שבועות אחרי שהוא נפטר, הם פשוט סגרו את כל העניין. בשנת 1875, שזה 25 שנים לאחר מותו של אפרם ליון, מועצת איסטפורד קונטיקט החליטה לאסור את מכירת האלכוהול בעיירה. החוק הזה נשאר עומד עד 2005.
דאם!
כאשר מסעדה מקומית ביקשה להתחיל למכור אלכוהול, החוק המקומי בעצם עבר תיקון שאמר שמכירת אלכוהול מותרת בעיירה, אך ורק במקום שמגיש אוכל לצד האלכוהול, ויכול להכיל יותר מ-30 לקוחות. בפועל זה אומר שהם היו המקום היחיד שיכול להגיש אלכוהול. המסעדה נסגרה ב-2010, ומאז החוק נשאר בדיוק כמו שהוא, ואין אף מקום אחר שיכול לעמוד בתקנות האלה, אז בעצם היום אסור שוב למכור אלכוהול באיסטפורד. וזה הסיפור של אפרם ליון. אני רק אציין שבשנת 2017 הוקמה בדרום אפריקה כנסייה בשם גבולה, שבשפה המקומית זו שפה שנקראת סצואנה. גבולה זה אומר לשתות. זו כנסיית האלכוהול של דרום אפריקה.
גבולה!
חברי הכנסייה מאמינים ששתיית כמויות גדולות של אלכוהול בעצם עוזרת למאמינים להתחבר ולהתקרב לאלוהים. והכנסייה מציעה שירותי נישואין וקבורה בחינם.
נחמד.
שזה יפה. והם מכריזים שכל התרומות הכספיות משמשות אך ורק לרכישה של אלכוהול. יש תמונות ממש יפות כאלה של כמרים עם כובעים גדולים ותלבושת ממש מפוארת עם כזה בקבוק בירה מהפציעה כזה. זה מהמם בעיניי.
נחמד, נחמד מאוד.
מגניבים מאוד.
אני כבר יודע איפה אני אבקר.
כן, מי שיוצא לו לקפוץ לדרום אפריקה, נראה לי רעיון מגניב. יש לי משפחה בדרום אפריקה.
That's nice.
נשאל אותם אם הם בעניין. קיצר, זהו, זה סיפורו של אפרם ליון והכנסייה שלו.
אחלה אפרם. כן, אני חייב להגיד שאני מתחבר לכנסייה הזו, זה סוג הדת שאני הייתי רוצה.
לגמרי, אני מאוד בעניין.
פשוט, כן, אתה יודע, אין מה לעשות, צריך ללכת כנסייה נניח כל יום ראשון, ופשוט לאבד את זה. מה לעשות?
פשוט נכנס לשם עם בקבוק ענק של רום.
כן.
אני בעד. טוב, קול, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ובואו נסכם עניינים. כמובן, נזכיר את חברינו היקרים בפנדה, עם ליין המוצרים החדשים שלהם ללאונג'ינג בסלון בפנן. ספות, פופים. הפופים, אגב, נראים מדהים. רק אומר, אני יודע שה... חברים שלנו בפנדה מאזינים לזה, אז כאילו, זה נראה ממש טוב, הייתי מאוד רוצה אחד.
כשאתה ראית את זה, זה ממש המוח שלך התפוצץ כזה, פוף.
אוי פאבוי. נורא, אז כנסו לאתר של פנדה, פנדה ZZZCOL, 15% הנחה על כל האתר עם הקוד יש 15, 20% הנחה על המוצרים החדשים, הספות והפופים, עם הקוד יש 20. תבלו.
יש ויש. טוב, אפשר למצוא אותנו כאמור באתר שלנו מהישבזה.com, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בשאר אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו בסושל נמצאים בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, אנחנו גם יש לנו ערוץ ממש חמדמד, מי שרוצה, מישהו בא לו פתאום על יוטיוב, אז יש את זה שם, שזה בדיוק אותם פרקים פשוט עם הלוגו שלנו במקום וידאו. מומלץ, סימן שאלה. זהו, רעיונות לפרקים אפשר לשלוח ל-edit@myishbizet.com. תודה לכל הפטרונים והפטרונות שלנו. כמזכיר, פרק בונוס מדי יום שלישי בנוסף לפיד שלנו של פרקים מדי יום שישי. כיף לחזור. יעקב, תודה רבה על כל מה שאתה עושה ומי שאתה עושה, מי שאתה.
תודה לך על מה שאתה ועל מה שאתה לא.
או, בעיקר. יאללה כפרה, עד הפרק הבא.
יאללה ביי.